אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום הגענו לפרק 50. 50 פרקים עברו מאז שהיינו באיזושהי תקופה מאוד 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 מסוחררת, תקופה של קורונה, עבודה מהבית, עולם העבודה, עובר שינויים מאוד 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 דרסטיים, מלחמה באוקראינה, ששינה עשרות ואם לא אלפי אנשים למדינות אחרות בשביל שבעצם יוכלו להמשיך ולעבוד. מה שגרם לנו בג'ונו ג'רני להבין שיש הרבה מאוד מקום לייצר פלטפורמה שתאפשר שיתוף של ידע ותובנות בין אנשי HR ובין אנשי למידה, כי זה העולם שלנו ואותו אנחנו חיים בג'ונו. אז זה ככה איזשהו בריף קצר על איפה בכלל הכל התחיל. אז זה אונבורד. במהלך העונה האחרונה ראינו כל כך הרבה אנשים, בין אם זה משקיעים, משקיעות, מנכ"לים, מנהלים, אנשי HR, מיתוג מעסיק, יועצים ארגוניים, באמת באמת לא חסר. ובכל פרק אני מודה מחדש על ההזדמנות שיש לי לעמוד דווקא כאן בעמדה של המראיינת ולספוג וללמוד ולהכיר את העולם הזה ואת הטרנדים שהיו ושמגיעים. זאת גם הסיבה שמי שמאזין קבוע יודע שגם זאת הסיבה שבחרתי לעבוד בג'ונו ג'רני, כי אני אוהבת את העולם הזה של HR. אז היום יש לי את הזכות לקראת פרק 50, שזה גם הפרק האחרון שלי לפני שאני יוצאת לחופשת הלידה הראשונה שלי, לראיין את דור נחשוני, המנכ״ל שלנו בג'ונו. היי דור.
שלום יהודית.
איזה כיף שהצטרפת.
לגמרי, סופר מרגש.
זהו, בדרך כלל אני רגילה לחזור למשרד ולפתוח לך את הדלת ולהגיד, אתה לא מבין את מי ראיינת היום, תקשיב מה אמרו בפרק. אבל הנה, עכשיו אתה יושב כאן איתי ונראה לי שהיום אנחנו הולכים לנסות לסכם באיזו צורה כזאת או אחרת את מה שקורה בעולם ובשוק. כי אני, למי שיודע ולמי שלא, הרבה פעמים לפני פרקים אני ככה נכנסת לדלת של החדר של דור, ואני רק רוצה לשמוע מה אתה חושב על התופעה הזאת, ומה אתה חושב על התופעה הזאת, כי אתם יודעים שאנחנו מתמקדים פה הרבה מאוד בעמדה של היזם ובעמדה של הביזנס ובעולם של מספרים, ואיך אנחנו מחברים HR ו-L&D למספרים, ודור הוא בעצם הדמות מאחורי הקלעים שנותנת תמיד את הפרספקטיבה הזאת. אז היי דור.
שלום שלום, מה קורה?
מעולה, מעולה.
מתרגשת?
מאוד מתרגשת האמת, כן.
ממה יותר? זה שזה פרק עגול או שמשהו ענק לפנייך?
טוב, זה פרק עגול. והפידבקים שאנחנו מקבלים על הפודקאסט הם מדהימים. אין יום שלא עובר, אנחנו מקבלים איזה חיבור שיוצא, או איזושהי תובנה שקורית, או מישהו שרוצה להתראיין, או מישהו שרושבת לי שהיא עברה רעיון עבודה, כי היא הקשיבה לאיזשהו פרק מסוים וקיבלה תובנות מדהימות. אז גם מהאימפקט הזה. וגם מזה שהנה מצאנו חור בלוז והצלחנו להביא אותך פה לכיסא המרואיין.
וואו.
ואני הולכת להביא לך הרבה מאוד שאלות שהכנתי היום.
יאללה, בואי נתחיל.
אנחנו נתחיל. אז היום אני רוצה שאנחנו נדבר על העולם של למידה ארגונית בעולם משתנה. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו ביולי 2023. העולם שלנו עבר לא מעט תהפוכות, עולם העבודה, אני מתכוונת כמובן, בשלוש שנים האחרונות. כן, עבודה היברידית, לא עבודה היברידית, השוק מתפוצץ, עולם, שוק של מועמדים, שוק של מעסיקים, צמצומים, גיוסים, מסיבות בריכה, שתוך שלושה חודשים הפכו לדבר הכי מוקצה בארגונים, ופתאום אנחנו רואים פיתורי ענק. ואנחנו בתוך ג'ונו נמצאים בתוך העולם של L&D, פיתוח עובדים, למידה ארגונית, וכל החיבור של העולם הזה לביזנס. אז אני רוצה להתחיל מלשאול אותך, מה אתה רואה היום בשוק המשתנה, בעולם העבודה?
אוקיי. אז נגעת באמת בכל הדברים המרכזיים שהם אפשר לתפוס אותם כאירועים חוץ שוקיים כאלו, אבל בסופו של דבר אנחנו בנויים ממעגלים, מעגלים, מעגלים, שמתחברים, כל מעגל מתחבר למעגל שמעליו. אני חושב שאירועים המקרו-כלכליים והמקרו-פוליטיים סוציולוגים שאנחנו רואים עכשיו, הם מייצרים לנו איזשהו גל פנימי בתוך שוק העבודה. מנית חלק ממלחמה באוקראינה שמשכה אחריה למטה כלכלה, והכלכלה שמייצרת איזשהו לחץ על ארגונים, ופתאום כזה אנחנו מתחילים להרגיש איזשהו עירור של שוק שהיה נראה מאוד בסגסוג. מדבר על שוק העבודה, פריחה, כולם פרחו, לכולם היה כסף.
סי של גיוסים בהייטק הישראלי, כלומר גיוסי כספים,
בכלל בהייטק העולמי, זה נכון. אז אני חושב שאנחנו מתחילים לראות את העולם מתכנס לאיזשהו אזור. ואם אנחנו רוצים להסתכל על האימפקט על שוק העבודה, אז אני חושב שהדבר הראשון שרואים בנקודות זמן כאלו, לטוב ולרע, תלוי מנקודת המבט של המתבונן, אבל איזשהו שינוי במערכת היחסים. שינוי במערכת היחסים, אני מדבר על מעסיקים ומועסקים, עובדים, ארגונים. והדבר הזה, באופן די פרדוקסלי, הוא שלוב אחד בשני. כלכלה ומערכת יחסים. עכשיו אנחנו נדבר על זה, כי זה מאוד משפיע גם על כל מה שקשור ל-L&D ו-HR בתוך ארגונים, וגם קצת הסכנות של להפוך את מערכת היחסים הזו למערכת יחסים כל כך גמישה. אנחנו נשתדל, אולי אני אשתדל להעביר פה את הפרספקטיבה שלי, תפיסת ה-L&D ותפיסת ה-HR, אולי הארגון מכתיב מערכת יחסים טיפ-טיפה שונה, אבל הצורך הזה של לקיים קשר מאוד מאוד הדוק בין עובדים לבין מעסיקים, בכל מה שקשור לציר המקצועי של העובד, לא אמורה להשתנות בצורה משמעותית. כן, פחות משאבים, כן קצת יותר דרישות מהארגון, אבל תפנצלול לזה קצת יותר לעומק.
אני רואה לפעמים דיסוננס ענק בין הרמה שבה בין אם זה מנהלים, כאילו C-Levels, מנכלים, מנכליות, צריכים את אנשי ה-HR ואנשי ה-L&D בחזית, בחוד החנית, בשביל להוביל בדיוק את כל השינויים האלה, גם עכשיו בתקופה של צמצומים, לדעת לצמצם ארגון, ועדיין לשמור על פרודוקטיביות ואמינות ויציבות, זאת משימה מטורפת, והיא בסופו של דבר נופלת, על, על, על מחלקת ה-HR שכוללת בתוכה גם את מחלקת הלמידה. וזה נמצא באיזושהי התנגשות עם הפריוריטי או החשיבות שלפעמים ארגונים נותנים לפונקציות האלה.
אני חושב שאולי אם מנקודת המבט שלי לדייק את ההגדרה, אני חושב שפונקציה של משאבי אנוש בארגון היא פונקציה מחברת. בסדר? היא הפונקציה שבעצם חושבים על זה לרגע, היא הפונקציה שלוקחת את הגופים המקצועיים, שהם כל כך מוכווני מטרה נקודתית, ממחירות דרך שיווק, פיתוח עסקי, פיתוח וכדומה, שזה גופים שהם מאוד מוכווני מטרה, בעיקר כלפי חוץ. איך מביאים יותר, איך עושים יותר, איך משפרים את המטריקות. אני חושב שמשאבי אנוש הוא הגורם המאחד של כולם, שהוא בעצם אומר, תראו, המטרות שלכם הם מטרות מאוד ברורות כגופים עסקיים, אבל זה לא ברור מאליו שנצליח להשיג אותם. כדי להשיג אותם, אנחנו בעצם תלויים באנשים שלנו. זאת אומרת, ארגון, יש משפט שאומר שארגון זה רק פיקציה משפטית. בסדר? זה שם, רישום איפשהו, במדינה מסוימת, של התאגדות מסוימת, ומעבר לזה, כל מה שקשור לרוח בפנים, זה בסוף חוזר לאנשים. אני חושב שמשאבי אנוש, גם לפני הריסשן וגם עכשיו בשיא התחושה של העומס הכלכלי, זה פשוט הגורם המחבר, גורם שאומר לכולם, אתם תמשיכו להיות חדורים כלפי חוץ, אנחנו נעזור לכם לוודא שנקודות כלפי פנים מתחברות. כלפי פנים זה לוודא שאנשים שלנו פה, שהם יכולים לעשות את מה שאתם רוצים, שיש להם את התנאים הנכונים, שהם מקבלים את מה שהם צריכים מאיתנו, כי בלעדיהם אנחנו לא נשיג שום דבר. וזה הגוף שאחראי לחבר את כל הנקודות האלה, הפנים ארגוניות. ככה אני תופס את זה.
אמרת מקודם שמערכת היחסים בין הארגון לבין העובד מבחינת הפיתוח שלו לא צריכה להשתנות, גם לא בתקופות כאלה. למרות שעכשיו יותר קל לדחוק כן. את זה לפינה ולהגיד, טוב, יאללה, התייעלות, קדימה, מספרים.
כן.
תרחיב.
תראי, אם מסתכלים על זה ברמת המקרו, אז אני מאמין שתפקיד של משאבי אנוש ולמידה ארגונית זה בחיבור עמוק וישיר ליעדים העסקיים של של הארגון. ואני חושב שהיו לא מעט ארגונים שבתקופת סגסוג התעלמו מהעובדה, אני חושב שעשית על זה פרק עם פול צוקר, שדיברה על המקום של משאבי אנוש בשולחן הנהלה.
נכון, פרק מספר 6.
התעלמו מהחשיבות של, רגע, יש לנו קבוצה פה שעוזרת לנו לחבר את הנקודות ולהפוך אותנו לחזקים יותר. ובתקופת סגסוג הייתה נטייה קצת לתת לקבוצה הזו מטלה שהיא לא כל כך, לא כל כך קשה מאוד לחבר אותה באופן ישיר למטרות העסקיות של הארגון, וזה בעיקר בוא נוודא שלאנשים שלנו כיף. סוג של בוא נעשה להם כיף, בוא נעשה מסיבות, ובוא נדבר על, על, על איזה דברים אנחנו מכניסים ל-API hour, ואיבדו קצת לדעתי את הכיוון בתקופה הזו, של, זה לא הכיוון, את המהות של מה זה משאבי אנוש ומה זה ארגוני הדרכה בתוך ארגון. זה לא לרצות, אלא זה לעזור לאנשים. אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו רוצים לעזור להם, כן, זה יכול להיות ברמה המנטלית לוודא שהם לא, חווים עומס גדול מדי, זה דרך של עזרה. אבל מעבר לזה, זה הכלים הפרקטיים שחסרים להם כדי להגיע להצלחה וליעדים שהציבו להם. היכולת שלהם לנוע בתוך הארגון למקומות שהם יכולים להיות בהם יותר בעלי השפעה. זה הגוף שלפני הריסיישן ואחרי הריסיישן, לדעתי, זה תפקידו. יש נטייה להתבלבל בתקופות מסוימות, ואז באמת לאבד את עמוד השדרה הארגוני. אנחנו רואים את זה בהרבה תופעות שוקיות עכשיו. זה לאו דווקא ביחס ל-HR, זה גם ביחס לעובדים. לפני הריסיישן, שהיה סגסוג מטורף, אז שלחו את כולם לעבוד מהבית, ואנחנו מאמינים בעבודה מהבית, ואנחנו פרודוקטיביים, ואתם מדהימים, ונזרוק עליכם כמה כסף שרק רוצים, ופתאום ריסיישן וארגונים מגיבים אחרת. אני חושב שארגון צריך לייצר מערכת יחסים עם מערכת יחסים מאוד 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 ברורה עם האנשים שלו, כי בסוף הארגון זה אנשים, אנשים זה ארגון, שהיא לא מערכת יחסים שהיא משתנה בכל רגע נתון, לפי מדד נסדק, או אני אומר מדד נסדק, בגלל ששם אנחנו רואים את ההשפעות האדומות או את הירוקות.
ובעיקר אלא, רואים גרף, כן.
נכון, ואם אנחנו באנלוגיה המלאה, אז אנחנו לוקחים תפקיד משאבי אנוש, הוא לא צריך להשתנות בצורה כל כך דרסטית, לפחות לתפיסה דעתי, בין תקופות של סגסוג לבין תקופות של מחסור. הוא תמיד צריך להיות הגוף שעוזר לגופים המקצועיים בתוך הארגון לחבר את הנקודות ולוודא שלאנשים שלנו יש את מה שהם צריכים כדי לעזור לנו להשיג את המטרות שלנו.
ובכל זאת אנחנו רואים, לדוגמה, אחד השינויים האחרונים, AI, ChatGPT, כל מיני טכנולוגיות שנכנסו ושינו, אני לא אגיד לגמרי, כי אנחנו עוד רק בהתחלה פה, בישראל בעיקר, כן, ארצות הברית כבר על הגל, אבל שינו בצורה די דרסטית את הדרך שבה אנחנו עובדים, דברים שפעם לקחו לנו שתי דקות, סליחה, נגיד 20 דקות, או שעה, או יום שלם, היום יכולים לקחת לנו פחות.
כן.
שעה אפילו, כי התחלתי כבר הכל עם ChatGPT, והוא עשה לי חצי מהעבודה, אני רק צריכה לעשות איזה פרופרידינג.
כן. אז מהמם, זה נקודה שאפשר אם נצלול באופן מאוד מיקרו לארגוני הדרכה בתוך חברות, אז זה דוגמה נהדרת. לעובדה ששנייה לפני הקורונה, ארגוני ההדרכה בגדול די היה מצופה מהם, איך נגדיר את זה בצורה שכמובן לא תפגע באף אחד, לרצות את האנשים. לרצות את האנשים זה איזה activities, מה עוד אנחנו יכולים להביא, דברים מגניבים. אני חושב שמה שקורה לנו עכשיו בתקופות של ריסיישן, והלוואי אם זה היה קורה גם לפני הריסיישן, זה איזושהי התכנסות פנימה ושאלת שאלה. איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים שלנו להשיג יותר, להיות יותר פרודוקטיביים? איזה כלים הם צריכים כדי לעמוד ביעדים העסקיים ששמנו לעצמנו? ואני חושב שלקחת דוגמה סופר מעניינת, אנחנו רואים אותה מאחורי הקלעים בג'ונו. נתת דוגמה של ספציפית ChatGPT והשפעה שלו עלינו כעובדים. אז גם שם אנחנו רואים איזשהו איחור במערכת היחסים הזו, אנחנו רואים ג'ונו עוזרת לארגונים לקלוט, להכשיר, לפתח ולחבר את כוח האדם, בין היתר על ידי 3 מוצרים מרכזיים, אחד מהם אחראי על כל התהליכים הפנים ארגוניים, כמו אונבורדינג, הכשרות פנים ארגוניות וכדומה, שהן בדרך כלל מגיעות מהארגון, זה לא משנה מאיזה פונקציה, זה יכול להיות מפונקציה של הדרכה, זה יכול לבוא מפונקציה מקצועית, אבל זה תהליכים שאתה מעביר את העובדים, ויש צד שיותר פרסונלי, ששם בעצם הפלטפורמה עצמה מסתכלת על הבן אדם, על תיאור המשרה שלו, ומאפשרת לו נגישות לתוכן מקצועי מעשרות ספקי תוכן חיצוניים. למה אני צול לנקודה הזו? כי בדיוק מה שאמרת עכשיו זה, הפער הזה בין היכולת של ארגוני הדרכה להבין את הצרכים של הארגון ושל האנשים ולחבר ביניהם, אל מול הרצון הזה שלהם לשרת את אנשים. מה בא לכם? אנחנו רואים גרף מטורף היום בג'ונו, אקספוננט בדיוק ה-Head of Data Science שלנו, הראה לי את זה היום בבוקר, של סדר גודל של צמיחה של 1,500-2,000% בביקוש לקורסים בעולמות של AI. זה דבר שהוא מונה על ידי העובדים עצמם. הארגון הוא ארגון שאו מסבסד או מאפשר את הזמן של הלמידה הזו. אבל רק בסדר גודל של 10-15% מהלקוחות שלנו, אנחנו רואים שהארגון בנה כבר אסטרטגיה סביב AI, ChatGPT וכדומה, והחליט ליישם אותה דרך אותה פלטפורמה שאמרתי שבה עוברים את הדרכות, רק 10-15%. זאת אומרת, אנחנו רואים צמיחה אקספוננציאלית של האנשים, ואנחנו רואים ארגוני הדרכה שהם lagging behind, תקועים מאחורה.
אני רוצה להגיד לך משהו מטריס.
יאללה.
דווקא ארגוני הדרכה, ארגוני HR, הם כאילו לפעמים מרגיש לי שהם האחרונים להדביק את הפער של הטכנולוגיה שמגיעה. אני בטוחה שיש מחלקת פרודקט ברגע שגילת, מחלקות שהן יותר טכנולוגיות, ברגע שיש איזשהו חידוש הכי קטן שיש, הם הראשונים לקפוץ עליו והסתער עליו. מחלקת המחירות חייבים ללמוד את החומר אם הם רוצים להישאר רלוונטיים ולמכור. מחלקת ה-Customer Success חייבים להבין את הדברים בשביל להישאר רלוונטיים ללקוחות שלהם. ואיכשהו, כאילו, המחלקה שהיא מאחורי הקלעים, לפעמים היא קצת נמנעת מהמגע עם הטכנולוגיה, עם הטכנולוגיות החדשות. מעניין אותי מה קורה אצל ארגוני הדרכה, כמו שאתה אומר, שקורה אצלם בדיוק מה שתיארת עכשיו, שלעומת עניין מאוד מאוד רב של עובדים, ואנחנו רואים שאצל עובדים הם צמאים ללמוד ולהכיר את החומר, ובעצם ארגוני הדרכה לא מספיק בשלים בשביל לתת להם את המענה לזה.
אז אני חושב שאפשר לשים את האצבע על נקודה במקום טיפ-טיפה שונה. אני לא חושב שארגוני הדרכה היום הם לא early adopters, אני רואה אותם כאינדיבידואלס, כ-early adopters, הם מאוד סקנים. הם גם מאוד מעורים במה שקורה, במיוחד בכלים שעוזרים להדרכה. אני חושב שהקושי נעוץ דווקא בעובדה שגם היום לארגוני הדרכה עדיין לא ברור איך הם מחברים הדרכה לאימפקט על הביזנס. אפשר לראות את זה בשאלות שאנשים שואלים. האם אנחנו צריכים למדוד זמן למידה של אנשים, כמות קורסים שהעברנו? אני חושב שאחד הדברים המאוד מעניינים שעושה צוות ה-Customer Success ב-Juno Journey הוא לנסות לשנות את נקודת המבט ולהגיד, זה בכלל לא מעניין, לא הכמות ולא שעות הלמידה שייצרתם בשנה בארגון. מה שמעניין הוא שבאמת תוכלו לצבוע ולהגיד, דרך אותם מנהלים מקצועיים, מה האתגרים הכי גדולים של הארגון שלכם, להציב אותם כאתגרים שהם מנותקים לחלוטין מלמידה, לעשות תהליך של reverse engineering. יש בעיה, תן דוגמה, ארגון מתקשה במחירות, חייב להרים את קצב המחירות שלו. אוקיי, זה על פניו שאלה שאפשר להגיד יש בעיה בצוות המחירות, היא לא קשורה כל כך לארגון הדרכה. אנשי הדרכה חזקים שיודעים לקחת את הנקודה הזו, וביחד עם ההנהלה, עם ה-CRO, עם ה-VP Sales, עם המנכ״ל, לפרק אחורה ולהגיד, תראו, אנחנו לא אנשי המקצוע במחירות, אבל תובילו אותנו את התהליך, כי כנראה שמחירות זה דבר מאוד מאוד גדול, ואנחנו צריכים עכשיו להתחיל לפרוס את זה אחורה בזמן. מה לא עובד לנו? איפה בפאנל של המחירות אתם מרגישים את נקודת הכאב הגדולה ביותר? מעולה, איתרנו אותה. סתם אתן דוגמה. מערכת היחסים בין מרקטינג לאנשי ה-SDR שלנו, Sales Development Reps שלנו. שם יש לנו בעיה, מרקטינג חושב שאנשי ה-SDR לא יודעים לעשות קוליפיקציה, ואנשי ה-SDR טוענים שאנשי המרקטינג אין להם מושג, הם מביאים את הפרופילים הלא נכונים. שם ארגוני ההדרכה יכולים להיכנס, ולעזור לארגון להראות שהם יודעים לייצר אימפקט. בואו נעשה ניתוח. מה באמת האתגר שאנחנו מאמינים בו? האם אנחנו באמת מאמינים שהבעיה היא בקווליפיקציה? בואו נסתכל על התשתית ונשאל את עצמנו, התשתית היא מספיק טובה? או שאנחנו צריכים עכשיו את סקייל לקחת ולהכשיר את כל כוח האדם שלנו, ולמדוד את האימפקט של זה? ואני חושב שזה הקושי הגדול בארגוני הדרכה. הם אחלה early adopters, אנחנו פוגשים אנשים שהם סקרנים בטירוף, הם מבינים גם כלים, חלקם הלא מבוטל, מתקשים מאוד להבין את the most important business needs של האורגניזיישן שלהם. ואני חושב שברגע שידעו לעשות את המיפוי הזה ולעשות את ה-reverse engineering, שם הם כבר לא יישארו כל כך מאחור. זו דעתי.
בעצם סוג של ממש להתחבר לביזנס.
כן. אני חושב שחיבור לביזנס זה אמירה כזו מפחידה וגדולה. אבל כמו שאמרתי מקודם על משאבי אנוש, תפקידם לחבר את הנקודות, אני חושב שגם ארגוני הדרכה. ארגוני הדרכה, תפקידם לחבר את הנקודות. זה אומר שללא תקשורת מאוד עמוקה עם הגופים המקצועיים והבנה של האתגרים שלהם.
גם דיברנו על השינויים שהיו, וגם דיברנו על התפקיד של מחלקת ה-L&D בתוכם. ואתה פורס פה את המשנה שלך, ואתה מדבר על זה שארגוני הדרכה צריכים באמת להתחבר לביזנס ולהבין את הכאבים הארגוניים וממש להיכנס בין החיבורים, ובעצם ארגון הדרכה שלא מבין מה הכאבים של הלקוחות שלו, שבעצם הלקוחות שלו זה המחלקות השונות בארגון, יהיה לו מאוד 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 קשה לייצר אימפקט בארגון. אז בוא נגיד ככה, ברגע שאני לצורך העניין, L&D, זיהיתי שיש איזשהו צורך או איזשהו כאב, ואני רוצה לבוא ולתת לו מענה, איך היית ממליץ לי לייצר את השינוי בארגון ולנהל אותו ולהביא אותו? כי זאת משימה לא פשוטה.
נכון. אני חושב שבאמת האתגר מתחיל בלא לזהות ביזנס ניד. אני חושב שהאתגר מתחיל קודם כל בתקשורת. תחשבי שנייה, ניקח לתפקיד אחר, אני אעשה אנלוגיה, ניקח אותנו לתפקיד אחר ואני אצר איזושהי הקבלה. אני חושב שאחד תפקידים הכי מעניינים בחברות תוכנה זה תפקיד של איש מוצר, פרודקט. עכשיו, אם שואלים איש מוצר, וראיינו לא מעט אנשי מוצר לאחרונה, מה האתגר הכי גדול שלך בתפקיד? רובם בכלל לא ידברו על הפתרון הנכון. האתגר שלהם הוא לא להגיע לפתרון הנכון. האתגר הכי גדול שלהם הוא קומוניקציה פנים-ארגונית. קומוניקציה פנים-ארגונית זה, אני חושב שזה האתגר הכי גדול של L&D. זאת אומרת, היכולת לא לזהות בעיה ואיך לפתור אותה, אלא לייצר תשתית שאנשים מאמינים לך שאתה מכפיל כוח עבורם. שאתה באמת יכול לחבר את הנקודות במקומות שיעזרו להם. אני חושב ששם הבסיס. כדי לעשות את זה, אנחנו אמורים לדעת לנהל איתם את השיח המקצועי. משם זה מתחיל. זאת אומרת, זה לא לגלות את הביזנס ניד, אלא לבקש מהם להגדיר לנו, regardless to הדרכה, אנחנו נמצא את הדרך איך הדרכה יכולה לעזור לכם, תסבירו לנו ותגדירו לנו, בחציון הקרוב, ברבעון הקרוב, בשנה הקרובה, מה האתגר הכי גדול של הקבוצה שלכם? נתקו את זה מהדרכה. שיווק זה whatever, ומחירות זה X, ו-CS זה retention של לקוחות, כל אחד ימצא את האתגר שלו, וידע, אני מקווה, כי קבוצה מקצועית שלא יודעת מה האתגר שלה, שם יש בעיה באמת קשה לעזור לה.
האתגר והיעדים.
בדיוק, ואני חושב ששם הדיפלנשל L&D לקחת צעד אחורה, כי מי שלא יודע להגדיר מה האתגר שלו, ומה היעדים שלו, ואיפה הוא נמצא עכשיו, לא באמת תוכלו לעזור לו בהדרכה, כי הבעיה הכי גדולה לא תוכלו למדוד אותה. לא תוכלו למדוד את האימפקט שלכם. אני חושב שצריך ללכת למקומות שבהם אפשר וניתן למדוד אימפקט. איך? מתחילים בביזנס צ'אלנג'. אז אני חושב שזו ההצעה הכי גדולה. תקשורת מאוד מאוד חזקה. תגרמו לאנשים להבין שאתם הולכים לעבוד בשבילם, ושאתם לא הולכים לבזבז להם את הזמן. אתם רוצים להבין את הכאב שלהם, ואתם תבואו אליהם תוצר ראשוני, שצריך לעבור איזשהו סף של סביעות רצון. זה לדעתי המפתח להצלחה. משם, לא כל הדרכה תביא את התוצאות בצורה מיידית. כן הייתי בוחר להסתכל על הדברים שיש להם אימפקט בתקופת זמן קצרה ולא ארוכה. זאת אומרת, אם מישהו אומר, יש לי בעיה במחירות, ואז אתה שואל אותו, אוקיי, אבל מה הבעיה במחירות? והוא אומר לך, הבעיה שלי זה שאנשי המחירות שלי, הם לא יודעים למכור את המוצר. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי. זה המהלך הראשון שאני הולך לעשות עם ארגון המחירות. הוא מגדיר את זה כבעיה הגדולה ביותר, אבל רגע, הסל סייקל שלנו הוא 9 חודשים. אז פה יש סכנה. אנחנו חייבים להוריד את זה. אנחנו לא יכולים לחכות למצב שבו אנחנו נתחיל לראות שינויים בקונברג'נס, כי זה יכול לקחת לנו שנה. אני חושב שזה האתגר. האתגר הוא להבין איפה אני כהדרכה מייצר תקשורת טובה. אני מקבל את האתגרים, הגופים המקצועיים. אני מגיע עם תוכנית שברמת ההדרכה אמורה לעזור להם להשיג את היעדים שלהם, אבל לא פחות חשוב, אני רוצה לראות תוצאות ביחד איתם. לראות תוצאות ביחד איתם, בדרך כלל, כדי שהקרדיט הזה שארגוני הדרכה מקבלים מגופים מקצועיים יימשך, הוא חייב להיות איזשהו משהו שיש לו, בפרק זמן יחסית קצר, סיגנלים ראשונים של הצלחה. וזה לדעתי הטיפים שלי לארגוני הדרכה היום. עכשיו, אפרופו, זה היה אותם טיפים שהייתי נותן גם לפני הריסשן, אין לי ספק שהיו מוצפים בהמון בקשות אחרות של הארגון, ודיברו על אנגייג'מנט ואנגייג'מנט ואנגייג'מנט. ואנגייג'מנט, קשה לארגון הדרכה להוכיח שהוא מייצר באופן ישר. וזה אתגר.
אתגר ענק, זה נכון. איזה תנאים מחלקת למידה צריכה, בשביל באמת, כמו שאתה אומר, להצליח להביא אימפקט ויעדים מדידים?
כן. אני חושב שגם משאבי אנוש וגם כל הגופים שנמצאים תחת משאבי אנוש, זה בדרך כלל גופים שהם, כמו שאמרנו, הם הגופים שמחברים את הנקודות, הם בסוף, לפחות לתפיסתי, הם הזרוע הישירה של המנכ״ל. שאלת אותי על תשתית, אני חושב שמנכ״ל שמראש מגייס משאבי אנוש וארגוני הדרכה, והוא לא מאמין ביכולת שלהם לייצר אימפקט, אלא הוא צריך למלא את השורות, זה אתגר. עכשיו, זה לא אתגר שהוא לא הפיך. ראיתי מנכ״לים שמשנים את דעתם לחלוטין על משאבי אנוש ועל ארגוני הדרכה.
מדהים.
אבל אני חושב שזה התשתית הדרושה. זאת אומרת, אם היא לא קיימת היום, תעבוד על לייצר אותה. אני אומר, תעבוד, ארגון ה-L&D חייב לעבוד על לייצר אותה, או ארגון משאבי אנוש חייב לעבוד לייצר אותה. איך? תדברו בשפה של המנכ״ל. השפה של המנכ״ל היא שפה, היא שפה במרבית המקרים תוצאתית. היא מספרית, היא מדידה, היא ניתנת למעקב. ואם אנחנו מבינים שאנחנו מאוד רחוקים מזה, יהיה לנו מאוד קשה לייצר את התשתית הזו, אבל ארגוני הדרכה ומשאבי אנוש לדעתי לא יכולים להצליח בלי בין בראש ובראשונה של מישהו שהתפקיד שלו הוא לא ציר אחד, התפקיד שלו הוא להיות ה-CEO, האקזקיוטיב, הוא אמור לעזור להם. הוא אמור לנהל את כל האקזקיוטיבס ודרך זה להשפיע על כל הארגון, והם הגוף היחיד שבאמת משפיע על כל הארגון בפנים.
זורק אותי לוובינר שעשינו בינואר, ודיברנו בו על באמת איך מודדים פעולות של L&D.
כן.
וזה היה מגניב, גם כי הצטרפו אלינו כל מיני שותפים, ולמדנו גם מחברות אחרות, וגם כי פתאום זה גרם לנו לעצור ולהבין כמה אנחנו בתוך הבית מודדים את הדברים האלה. ועם התהליך של time to onboard, time to productivity, אז באמת יש המון 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 מדדים, אבל אני מסכימה איתך שזה דבר שגם צריך לתת לו את החשיבות שלו ואת המקום שלו, כי זה תהליכים שלוקחים זמן. ובשביל, אם אני מבינה אותך נכון, אז אתה אומר, בשביל להגיד למנכ״ל, בשביל שמנכ״ל ייתן למשהו זמן וחשיבות, השיח צריך להיות תכלס, הוא צריך להיות במספרים, וצריך באמת לדעת, להסביר בצורה נהירה וברורה, איך פעולות ה-L&D משפיעות בסופו של דבר על צמיחת הביזנס.
נכון. אני חושב שזה, עוד פעם אני אומר, אני חושב שזה תמיד היה נכון, אני חושב שבתקופה של סגסוג, אנחנו מאפשרים לעצמנו להריץ פרויקטים, שלא ברור לנו שאנחנו באמת יודעים לייצר להם ROI. ואני חושב שדווקא בתקופה הזו, זו הזדמנות מעולה לרכוש כלים, שהם כלים הכרחיים להצלחה כארגון L&D. אנחנו צריכים לדבר בשפה אחת. אין פרויקט היום שרץ בארגון שלא יודעים להגיד מה אנחנו רוצים לראות כ-ROI שלו. אנחנו בסוף רוצים לראות שפרויקטים שאנחנו מרצים עכשיו, שווה להשקיע בהם משאבים, שווה לתקצב אותם, שווה להריץ אותם, כי בעולם שבו ה-resources שלנו הם very limited, אנחנו, אין לנו שומנים, לאף ארגון.
אני חושבת גם מהנקודת מבט של עובדת, ברגע שאני בתור עובדת יכולה לבוא אחרי פרויקט שעשיתי ולהגיד בואו תראו, אלו המספרים, כאן השפענו, את זה שינינו, אין לזה אח ורע בעולמות של אנגייג'מנט. כי בסופו של דבר עובד שיודע ומרגיש שהוא משפיע על הארגון, הוא רוצה להישאר, הוא רוצה להישאר חלק, והעבודה שלו יותר איכותית. אז כן, כן, לגמרי. אוקיי, אז רגע, אז על מה דיברנו? אז דיברנו על השוק המשתנה, ועל הכלכלה, ועל איך הדברים שלובים אחד בשני, ועל המקום של מחלקות הלמידה בתוך השינויים האלה בשוק. בסופו של דבר, אתה בא ואתה אומר, התפקיד של ארגונים לא צריך להשתנות, התפקיד של ארגוני הדרכה לא צריך להשתנות בתקופות השונות בשוק, רק צריך לשים לב שגם בתקופות של שפע ושל זה, אנחנו לא מתבלבלים ולא יוצאים מה-DNA שלנו, ותמיד נשארים מצמידים את נושא ההדרכה, ופיתוח העובדים לביזנס ולצרכים הביזנסים. וזה מתחבר למה שאמרת על כל הנושא של לדבר במספרים ולדבר בדאטה, ולראות איך אנחנו מתחברים לכאבים הארגוניים, לכאבים הביזנסים של המחלקות, ויודעים לבוא מתוך מחלקת ההדרכה, ובעצם לתת לזה מענים. דיברנו על ה-AI ועל הטכנולוגיות, ועל כמה חשוב לאמץ את הדברים האלה, ולדעת לעשות את השיפטים הנכונים. משהו לסיכום?
כן, אני חושב שתקופה של ריסשן היא תקופה מעולה להכין אותנו לתקופת השגשוג הבאה. אם אני חושב על זה לרגע, הולך לגדול פה דור חדש, שהולך לעבוד במצב של חסר משאבים, במצב שבו כל פעולה נמדדת או נבחנת תחת זכוכית מגדלת. אני חושב שזו הזדמנות מעולה לגדל את השריר הזה לקראת השגשוג הבא. כי גם בתקופות של שגשוג, וגם בתקופות של חסר, אנחנו בסוף רוצים לוודא שארגוני משאבי האנוש שלנו וארגוני ההדרכה שלנו הם מחוברים באופן ישיר לביזנס. הם נותנים שירות לביזנס. הם עוזרים למחלקות השונות להיות יותר טובות כדי להשיג את יעדם. אני חושב שזו תקופה נהדרת להזכיר לנו את זה, ואני חושב שיצאו מהתקופה הזו ארגוני ההדרכה של העתיד בכל התעשיות יהיו ארגוני הדרכה הרבה יותר טובים מארגונים שחיו, שנולדו, נבנו והתחנכו בתקופה של סגסוג, ששם באמת קצת פספסנו. זה לסיכום, אני אומר לכולם דווקא, בתוך כל השחור הזה שרואים עכשיו, או העננה הזו שמרחפת, מי שעוסק היום בהדרכה ארגונית, הוא נמצא במקום מדהים. הוא נאלץ להוכיח את החיבור של התפקיד הזה לביזנס, וזה דבר אדיר, כי אני חושב שארגוני הדרכה עוסקים בשאלה הזו, לפחות בעשור האחרון, ויאללה, תוכיחו את זה בענק. תחזרו לשתף אותנו בתוצאות מדהימות שלכם. וזהו.
מסר סופר סופר אופטימי לסיום. איזה כיף. תודה רבה, דור, על הזמן שלך.
תודה רבה.
זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רלי. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים להיכנס גם לערוץ היוטיוב שלנו, On Board. זה הפרק האחרון שלי, אז אני הייתי יהודית שרבית, ואני בפעם האחרונה אגיד תודה רבה לדה ספקטור ולקרין אביטל, שעבודות איתי על הפרויקט הנפלא הזה, וגם תודה רבה לדור, שיושב פה ממולי, ולפני שנתיים נענה לבקשתי להקים פודקאסט, והנה אנחנו היום, אז איזה כיף. אחריי תעלה ותבוא נועה, ההיצ'רית המדהימה שלנו, שתיקח את הפודקאסט לגבעים חדשים, ואני רק מחכה כבר לשבת ולהזין, אז תודה רבה.
יהודית, תודה רבה לך, ומלא מלא מלא בהצלחה במסע החדש את מייצרת לך ולמשפחה שלך עכשיו.
לגמרי, פרסונל דבלופמנט. עוברים מפרופשנל דבלופמנט לפרסונל דבלופמנט.
לגמרי.